שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה. שמי נבו רוזי, אני סופר, יוצר ומנחה סדנות כתיבה. אני רוצה לדבר בפרק הזה על נושא שעסקתי בו לפני ממש כמה פרקים, אבל עסקתי בו ככה על הדרך. ואחרי שהפרק עלה קיבלתי לא מעט פידבקים ולא מעט שאלות סביב הנושא המאוד מאוד ספציפי הזה. אז היום אני רוצה שנדבר על כתיבת סיפורים קצרים. אז באמת לפני כמה פרקים נכנסנו לאיזשהו מסע בפרק ה-28 של סגנונות כתיבה, וככה נגעתי מקרוב בכל מיני סגנונות כתיבה, ואחד הסגנונות היה עולם הסיפורים הקצרים, אז יכול להיות שיהיו קצת קווים מקבילים. אני תמיד משתף באופן מאוד כן, שאני לא מאזין לפרקים שלי. בדרך כלל אני מקליט ומשחרר אותם כמה שיותר מהר, אז יכול להיות שיהיו ככה קצת קווים מקבילים בין הנושאים שדיברתי עליהם בפרק 28 לפרק הזה, אנחנו בפרק ה-31, וזה בסדר. גם אם האזנתם לפרק 28, אני מניח שזה רק יחדד כמה נקודות. ואני רק רוצה לבקש, אני מבקש אחת לכמה פרקים, במידה ואתם מאזינים באופן קבוע לפודקאסט, אני אשמח שתעקבו אחריו בפלטפורמות שאתם מאזינים, יוטיוב, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט או כל פלטפורמה אחרת, וכמובן שתמליצו לחבר, חברה, בן משפחה, ובכך בעצם תעזרו לי להמשיך ולהפיץ את הבשורה שלי, שזה מסע חיי. בצורה כזו או אחרת, להגיע לכמה שיותר כותבים וכותבות, יוצרים ויוצרות, אמנים ואמניות. בכל עולמות הכתיבה, לא רק בעולמות הכתיבה היוצרת, אבל יש הרבה הרבה מעבר לזה מבחינתי, בעולמות הכתיבה. ואחרי הקדמות האלו, בואו ניכנס לפרק עצמו, בואו נדבר על סיפורים קצרים. אז אני אעשה איזושהי הקדמה לאיך אני רואה את עולם הכתיבה בשנת 2023, וזה נושא שאני נוגע בו לא מעט. אני מאמין שעולם הכתיבה עבר תהליך מאוד 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 מיוחד, אפילו רק בעשר השנים האחרונות. אני יכול להסתכל על, לפני 10 שנים הייתי חייל, גדלתי בתל אביב, אני תמיד מספר שגדלתי בתל אביב, ואני יודע שהיום חיילים בסיטואציה קצת אחרת, אבל כשאני הייתי חייל, הרווחנו 352 שקלים בחודש. זאת הייתה המשכורת. המשכורת הזאת לא עזרה לי ללכת לסדנאות כתיבה, אבל אני זוכר שהשתחררתי מהצבא, והשתתפתי בהמון המון סדנאות כתיבה, והיה איזשהו לופ שחזר על עצמו של האובר תכנון. הכל היה מאוד תבניתי, הכל היה קו אחד, כל סיפור צריך להיות קו אחד. ואני מרגיש שהגישה המאוד עתיקה הזאת בראש שלי, יצרה כאילו שם רע לעולמות הסיפורים הקצרים, תודה לאתגר קרת שקצת עזר לנו להרים את עולמות הסיפורים הקצרים, ולהפוך אותם לטיפ טיפה יותר מושכים וסקסים במידה מסוימת. אבל עד היום פונים אליי לא מעט כותבים וכותבות, ואומרים לי בחצי, בטון אפולוגטי, אני לא באמת כותב ספר, אני כותב סיפורים קצרים. אז אני קודם כל אביע את דעתי האישית, ואז אני אדבר על העולם. דעתי האישית זה הסגנון הכתיבה שאני הכי נהנה לקרוא אותו. אני אדבר רגע עליי בתור קורא, בתור צורך תוכן רגיל, אקראי. זה הז'אנר שאני הכי נהנה ממנו. היום, ועכשיו רגע נתחבר לעולם, ב-2023 אנו חיים בעידן עם המון הסחות דעת. הרבה פעמים מאוד מורכב עבורנו לצפות בפרק של סדרת טלוויזיה או בסרט או לקרוא ספר רגיל, או כמה פרקים של ספר, מההתחלה עד הסוף בלי שום הפרעה. והרבה פעמים כשההפרעה הזו מגיעה, היא ככה תופסת את תשומת הלב שלנו, וקשה לנו לחזור למה שעשינו. כלומר, אנחנו כל מן מתחמקים מכל מיני הפרעות רקע. הסיפורים הקצרים הם כאילו מינימום מחויבות. אני אומר כאילו, כי זה נותן לנו תחושה. אתם מכירים את התחושה הזו שאתם אומרים לעצמכם, אתם קוראים ספר סיפורים קצרים, ואתם אומרים, טוב, רק עוד סיפור אחד. ואתם מסיים את הסיפור וקוראים עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. זה יוצר מין תחושה שהיא הרבה יותר casual. היא הרבה פחות מחייבת, כי כשאני קורא סיפור עלילתי או סיפור רומן אוטוביוגרפי, יש המון עומק, אני לא רוצה לפספס שום רגע, כי אני מרגיש שאני, אם אני אפספס את הרגעים האלה, יכול להיות שאני אבין פחות את ההמשך, או הנקודות פחות יתחברו לי. בסיפורים קצרים לעומת זאת, יש תחושה הרבה יותר כלילה. ואני מאמין שהתחושה הכלילה הזו, כמובן אני עדיין לא נגעתי באומנות עצמה, אני רגע מדבר על התפיסה, הרמה התפיסתית בעיניי הרבה יותר מושכת, קוראים פוטנציאלים בשנת 2023, ואנחנו לא נלך למקום הזה של אנשים לא קוראים ספרים. לפני שהספר שלי יצא לאור, אמרו לי כולם שאף אחד לא קורא ספרים, והספר מחר כמה עשרות אלפי עותקים. כלומר, הקהל נמצא בחוץ. אני לא מאמין לשום משפט שיגיד, אנשים לא קוראים ספרים בארץ. אנשים קוראים ספרים בארץ, רק צריך לעניין אותם בחוויה הנכונה להם. ספר זו חוויה. הספר שלי הוא ספר מסע על הודו. מי שקרא אותו זה לא בהכרח אנשים שהיו בהודו. זה ספר מסע, והצלחתי לאתגר אנשים דרך הקריחה, דרך השם, דרך הייצוג, באיזושהי חוויה קצת אחרת, איזושהי בריחה קטנה מהיום יום שלהם. זה מה שסיפורים קצרים מציעים. ואני מאוד אוהב לספר שכשהתחלתי לכתוב את הספר הראשון שלי, הספר הראשון שלי נקרא 100 דרכים לאבד את עצמך בהודו, זה ספר מסע עלילתי, לא מבוסס על החוויות שלי בהודו, אבל היה לי רעיון אחד חזק. והחלטתי להתחיל לכתוב את הספר דרך סיפורים קצרים. וזוכר שביקרתי בתאג'מאל, אז כתבתי איזשהו סיפור בדיוני על התאג'מאל, זוכר שאיזה לילה, מי שטייל בהודו יודע שיש דבר שנקרא סליפרים. סליפרים זה בעצם אוטובוס לילה, די ישן, בדרך כלל אוטובוס וולבו ישן כזה, שיש בו חצאי מיטות, זה לא תמיד מיטה, זה לפי מיטה שהיא מתקפלת חצי, וזה אוטובוס לילה, הנסיעה יוצאת ב-10-11 בלילה, אתה מגיע ליעד ב-6-7 בבוקר, ואז אתה גם חוסך, כשאתה תרמילאי בלי תקציב, אתה גם חוסך לעצמך את הלינה ללילה, אז אתה גם תפרת נסיעה וגם ישנת על הדרך. מי שמצליח לישון, אני לא הצלחתי לישון מעולם בנסיעות האלה. ואני זוכר שעברתי, זה נסיעת תופת. זה היה מדרמסלה למנאלי, בין הכפרים שם בהימלאיה. ואני לא ישנתי כל הנסיעה, הוצאתי את הטלפון, לא היה לי מחברת, וכתבתי סיפור על איזושהי נסיעת אימים, נהג בן 80, שנסע כאילו בפורמולה אחת. וממש כתבתי סיפור, הדבקתי את זה על איזה דמות, ופתאום מצאתי לעצמי לאט לאט עם אסופה כזו של 10, 15, 20 סיפורים קצרים. וסביב הנקודה הזו החלטתי להתחיל להרכיב קו עלילה, אבל כשקיבלתי את ההחלטה הזאת, עשיתי את זה עם מקום מאוד שלם. אמרתי, אוקיי, אני מנסה להרכיב כאן קו עלילה. אם אני אצליח, מה טוב, יהיה לי פה סיפור עם קו אחד. אם אני לא אצליח, אני ארגיש מאוד שלם ונינוח, עם זה שיש לי ספר סיפורים קצרים על הודו. כלומר, זאת הייתה אג'נדה מלכתחילה עם כוכבית, שיכול להיות שזה יהיה יותר מזה. למזלי, אני יכול להגיד את זה היום בדיעבד, כי אני מאוד שלם עם הסיפור שיצא. למזלי, הנקודות התחברו באופן נפלא. הצלחתי להרכיב קו עלילה, אבל קו העלילה הזה, הצלחתי להרכיב אותו רק אחרי שהיו לי סיפורים שככה קבעו איזשהו טון. אז אני תמיד אומר לכותבים, שאם אתם לא יודעים על מה אתם רוצים לכתוב, אבל יש לכם איזושהי אג'נדה כללית, איזשהו מסר כללי, אולי לוקיישן, או תפאורה, כמו שלי היה את הודו, תתחילו משם. תתחילו מסיפורים קצרים תגלו לאט לאט האם הסיפורים מתחברים לאיזשהו רצף או לאיזשהו קו, ואם לא, אז אפשר להמשיך עם אותו קו של סיפורים קצרים סביב נושא, סביב מסר, סביב רעיון. זה דבר שהוא בעיניי מאוד מאוד אפקטיבי. אבל כשאנחנו כותבים סיפורים קצרים, אנחנו רוצים לשים לב לכמה דברים. אני קודם כל רוצה להסתכל על המבנה של הסיפור הקצר, אבל אני לא רוצה להסתכל על המבנה כמו שלימדו אותנו. מי שזוכר, בהכנה לבגרות בספרות היה ממש כמו גרף כזה של הסיפור הקצר, אם אתם זוכרים, הוא מתחיל מאוד מאוד יציב, עלייה חדה, ירידה חדה וקטרזיס. אנחנו לא נלמד את זה, אתם כבר מכירים אותי לדעת שאני לא אחפש את התבניות האלה, על אחת כמה וכמה תבניות שנלמדו בבית הספר. אז אני רוצה להסתכל על מבנה מאוד ברור, התחלה, אמצע וסוף. מבחינתי ההתחלה של הסיפור הקצר, וכל מה שאני אגיד הוא סוג של רלוונטי לכל דבר, נכון? גם לספר ילדים או גם לסיפור גדול, סיפור עלילתי, אבל אנחנו כאן מתמקדים בסיפורים קצרים, אבל אני כן מאמין שזה נוגע גם בעולמות וסגנונות אחרים. אני רוצה להתחיל את הסיפור עם משהו שיתפוס, עם איזשהו הוק, אבל לא הוק שיווקי, להוק. הוק זה בעצם קרס בעברית, המשמעות היא לתפוס את הקורא מהרגע הראשון עם הקרס. אבל להוק יש שם מאוד מאוד לא טוב בחוץ, כי זה נותן איזשהו אקט שהוא שיווקי ופרסומי, אבל אני לא מסתכל על זה ככה. מבחינתי, ההוק צריך לגרום לקורא להבין שיש פה סיפור ששווה לקרוא. אז יכול להיות שאני אפתח את הסיפור ישר מאיזשהו דיאלוג מעניין. יכול להיות שאני אפתח את הסיפור מאיזשהם תיאורים שמתארים סיטואציה. אולי עם איזשהו קונפליקט. כלומר, אני לא רוצה לפתוח את הסיפור בצורה משעממת. זה מה שאני תמיד אומר. כלומר, לא once upon a time, לא היו היה. אני רוצה לברוח מהסטנדרט ולחפש דרך שבה אני אתפוס את הקורא מהרגע הראשון. אז אני רוצה ליצור התחלה שמצליחה ליצור הוק, ליצור לתפוס את תשומת הלב של הקורא מהשורה הראשונה, או מהפסקה הראשונה, ואז אנחנו לאט לאט הולכים לאמצע הסיפור, לבטן. מבחינתי, בטן הסיפור, שם קורה הקסם, שם מתרחש הסיפור, שם אנחנו פוגשים את רוב הדיאלוגים. מי שמכיר אותי יודע כמה אני אוהב לדבר על דיאלוגים, וכמה אני מאמין שדיאלוגים הם המנוע של הסיפור. הם מה שלוקח את הסיפור קדימה ואחורה ואחורה וקדימה, כי הרי דיאלוג הוא יוצר תגובת שרשרת. כלומר, אני שואל מישהו, מה שלומך? הוא עונה לי בסדר, מה איתך? אני משיב לו, הכל בסדר, איזה חם היום, והוא משיב לי לגבי החום היום. כלומר, זה יוצר איזושהי תגובת שרשרת, הוא אמר, היא אמרה, היא אמרה, הוא אמר. הדבר הזה יוצר תנועה בתוך הסיפור. א', זה יוצר המון עושר עם עין, כלומר, זה יוצר סיפור הרבה יותר עשיר, על אחת כמה וכמה כשאנחנו עוסקים בעולמות הסיפורים הקצרים, אבל יתרה מכך, זה עוזר לסיפור לקבל כיוונים. זה מה שאנחנו לא, שלא מדברים עליו מספיק, אבל הרבה פעמים בדיאלוג צפים קונפליקטים אחרים, רעיונות אחרים, מחשבות אחרות, זיכרונות כאלה ואחרים, תיאורים כאלה ואחרים, כלומר, הרבה פעמים הדיאלוג שלעצמו מצליח ליצור התקדמות בעלילה, בגלל זה אני מסתכל על הדיאלוג כמנוע. המטרה של הדיאלוג היא לא רק למלא את החלל במילים יפות. המטרה של הדיאלוג היא למתוח את הסיפור ימינה ושמאלה, קדימה ואחורה. ואני חושב שזה משהו שדיאלוג עושה בצורה מאוד מאוד טובה. אז אמרנו, דיברנו להתחלה. התחלה בעצם יוצרת הוק וגורמת לקורא להרגיש, כבר הפסקה הראשונה ששווה לי להישאר. אני מנסה לא לפתוח את הסיפור בצורה של 1973, היה זה יום סגריר, כך וכך וכך, בלי לזלזל בשום סיפור כמובן. אני רוצה להתחיל ולפתוח את הסיפור ישר ולעניין באיזשהו אופן. דרך אגב, תסתכלו על איך סדרות טלוויזיה נראות. תסתכלו על איך, דרך אגב, זה אחלה תרגיל. להסתכל ולבחון מקרוב, איך נראות החמש עד עשר דקות הראשונות של סדרת טלוויזיה חדשה, פרק ראשון. תשימו לב איך זה נראה. בדרך כלל אנחנו ננסה, בתור קוראים, או בתור צופים יותר נכון, לחפש מה שיתפוס אותנו. הרבה פעמים הסדרה תתחיל מאיזושהי סצנה מהאמצע ואז תחזור אחורה. תסתכלו על ההוק הזה, הוא מאוד מעניין. ואז תסתכלו איך לאט לאט הסיפור הולך למקומות יותר איטיים ומתחיל להיבנות, שזה האמצע. עכשיו בוא נדבר על הסיום. זה גם נושא שאני מדבר עליו לא מעט, מבחינתי הסיום צריך לסגור מעגל. תסתכלו רגע על עיגול. התחלתי לכתוב סיפור, פתחתי חצי מעגל. כשאני מגיע או מתקרב לקראת הסיום, אני רוצה לסגור את המעגל הזה. עכשיו, זה לא קשור לסוף פתוח או סגור, אבל אני כן רוצה לוודא של הקורא, אתם זוכרים את הקורא העמוס שדיברנו עליו קודם, עם כל ההפרעות וכל הרעשי רקע שיש לו? הוא כבר הקדיש את הזמן, הוא השקיע בנו, וזה לא משנה אם זה סיפור קצר של שני עמודים או של 5,000 מילה, זה לא רלוונטי מהאורך, הקורא הקדיש זמן. הקורא רוצה להגיע לנקודת הסיום ולהרגיש שהיה לו שווה להגיע עד לכאן. אני אחפש סגירת מעגל. פרטי סגירת המעגל, ושוב, אין שום קשר לסוף פתוח, סוף סגור. הספר הראשון שלי מסתיים בסוף פתוח, אבל הוא סגור לחלוטין. אני רוצה להגיע, או יותר נכון, להוביל את הדמויות והגיבורים, להחלטה, סלש תובנה, סלש הבנה. אני רוצה לוודא שהמקום שבו, לתוך יש גיבור אחד, המקום שבו הגיבור התחיל ופתח את הסיפור, זה לא המקום שהוא נמצא בו היום. הוא עבר א', ב', ג', ד', ובגלל הדברים שהוא עבר, הוא למד א', ב', ג', ד', הוא החליט א', ב', ג', ד', או שהוא נחתה לו תובנה שהיא א', ב' או ג' או ד'. כלומר, אני רוצה לשאול את עצמי את זה. בדרך כלל שאלות שקצת קשה לי להשיב עליהן לפני שאני כותב את הסיפור, בגלל זה אני מאוד לא אוהב את האובר תכנון, ואני מאוד אוהב לתת כתיבה היא קסם. אני רוצה שהסיפור יוביל את עצמו, במקום שאני אעשה עם עצמי סיור מוחות לוגי, ואתכנן יותר מדי, ואתקע יותר מדי לפני שהתחלתי לכתוב. אני חושב שההפך הוא הנכון, אני אתחיל, וכשאני אתקרב לסיום, אני אשאל את עצמי, מה הגיבור שלי למד? מה הוא מחליט? מה השתנה בחייו? מה הוא הבין שהוא לא ידע לפני כן? ואז אנחנו מצליחים ליצור איזשהו מצב של התחלה, אמצע וסוף. ברגע שיש לנו את ההתחלה, אמצע והסוף האלה, יש לנו סיפור. הרבה פעמים לצערי, כשאנחנו עוסקים בעולמות הסיפורים הקצרים, וזה ז'אנר שנהיה או הפך להיות מאוד מאוד פופולרי בשנים האחרונות, בייחוד בחמש השנים האחרונות, ובאמת מגיעים אליי המון המון כותבים וכותבות שכתבו סיפורים קצרים בלי סוף. כלומר, ההתחלה טובה, האמצע טוב, אבל זה לא הולך לשום מקום. מבחינתי סיפור בלי סיום הגון, הגון זה ההגדרה שלכם, לא ההגדרה שלי, אבל מבחינתי הגון זה החלטה סלש תובנה סלש הבנה, או אפילו סיכום, לסכם את מה שיראה כאן בסיפור הזה. זה קצת מחתי את המטרה. אז זה משהו שמאוד חשוב לי. שוב, אני אנסה לא לתכנן אובר, אבל אני כן רוצה בצורה כזו או אחרת לוודא, גם אחרי שסיימתי, לעבור על הסיפור שוב ושוב, לדייק אותו, שהסיום הגון. שהיה לקורא שווה להגיע עד לכאן, וזה לא משנה אם הוא קרא 2 עמודים, 5 עמודים, 10 עמודים או 20 עמודים. אנחנו רוצים לכבד את הזמן של הקורא. וזה העולם של הסיפורים הקצרים, באמת רציתי לגשת לזה. אני יודע שיש כאן אולי נושאים שעסקתי בהם כמה וכמה פעמים, אבל רציתי לגעת בהם בצורה קצת אחרת, ומעבר לזה גם רציתי לשתף אתכם בסיפור די מעניין שקרה לי השבוע. אני מקליט את הפרק הזה ביום רביעי בערב, אנחנו באמצע יולי, ולפני יומיים, ביום שני בערב, העברתי סדנת כתיבה. אולי היו כאן כמה מאזינים שהשתתפו באותה סדנת כתיבה. וכמה ימים לפני סדנת הכתיבה קיבלתי הודעה בפייסבוק האישי שלי מעדנה. עדנה הייתה המורה שלי ללשון בבית ספר, למדתי בתל אביב, בבית ספר שנקרא עירוני י' ד'. ועדנה כתבה לי, נבוא, ראיתי את הסדנה שלך, אני אשמח להצטרף. אז אמרתי לה כמובן, יהיה לי לכבוד לראות אותך בסדנה. ואני זוכר שרציתי בתחילת הסדנה להגיד כמה מילים על זה שעדנה נמצאת, אבל לא ידעתי אם היא נמצאת. וכמובן הקשב והריכוז שלי גרם לי להניח את זה בצד ולהתעסק בדברים אחרים. ואז הסדנה ככה התקדמה, והייתה סדנה מאוד מיוחדת, והאנרגיה הייתה מאוד מאוד טובה. ובסיום הסדנה אני תמיד פותח את הצ'אט לסשן קצרצר של שאלות ותשובות, ואז קיבלתי שם בצ'אט הודעה מעדנה של היי נבו, זאת עדנה, מורתך, היה לי מאוד מאוד כיף להשתתף בסדנה. ובדרך כלל כשאני בסדנת כתיבה, אחת הסיבות שהפודקאסט הוא מאוד לא מתוכנן, זה כי הסדנת כתיבה שלי מאוד מתוכננת. אז הפודקאסט הוא המגרש משחקים שלי, זה המקום שלי להביע את עצמי בצורה לא מתוכננת. אבל בסדנה, כל שקופית במקומה, כל משפט במקומו, כל תרגיל במקומו, כי זה כבר 8 שנים שאני עושה את מה שאני עושה בצורה כזו או אחרת, מגיעים למפגשים מאוד ממוקדים. והיא פתאום הוציאה אותי מהסנטר שלי, בשידור חי, והיו המון המון כותבים בשידור. לדעתי היו יותר מ-200 כותבים מחוברים לאותה סדנה. ובאותה סדנה שיתפתי כמה דברים, גם על ההיכרות איתה עם עדנה המורה ללשון, וגם על איזשהו שיעור שאני למדתי, אז אני אשמח לשתף את השיעור הזה איתכם, שהוא כן קשור כמו כל דבר בחיי, אני מניח לעולמות הכתיבה, אבל דווקא באופן עקיף ולא באופן ישיר. כשהייתי ילד, אף אחד לא הבין אותי. הייתי מדבר מאוד מהר, הייתי מתרגש מהמון דברים, מתרגש טוב, מתלהב כל הזמן עם דברים, אבל הייתי היפר-אקטיבי. אז אצלי, זה לא בא לידי ביטוי בזה, לא הייתה לי אלימות בילדות, או בשום צורה כזו, אז ההיפר-אקטיביות לא יצאה באופן שהוא שלילי, אלא פשוט דיברתי המון. הייתי כל הזמן בתנועה, כל הזמן הרגל רועדת, אני בטוח שאתם מכירים אנשים עם רגל רועדת. ואף מורה לא הבינה אותי. מעולם, אני זוכר שניהלו עם אמא שלי כמה וכמה שיחות של זו ההזדמנות האחרונה. על אף שהייתי באמת ילד טוב. אני תמיד אגיד את זה שהייתי באמת באמת ילד טוב. ואף מורה לא הבין אותי עד שעדנה הגיעה. ועדנה לימדה אותי בכיתה י' וי' א', אני חושב. ואני בכיתה י' גיליתי את עולמות הקולנוע. אז אלה עולמות שככה תפסו אותי והכניסו אותי, ככה נכנסתי לעולם האמנות, דרך הקולנוע. אבל אני הייתי חנון של קולנוע. אז התחיל מטרנטינו ועבר לסקורסזה. ויום אחד הלכתי, היה יום הורים, ואבא שלי בא איתי, ועדנה קרא לי ולאבא שלי לפגישה. עכשיו, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל ביום הורים, בדרך כלל כשמורה קוראת לכם לפגישה, זה לא דבר חיובי. ועדנה ישבה שם, היינו בחדר, עדנה, אני ואבא שלי, והיא הסתכלה עליי ואמרה לי, מה הסרט האחרון שראית? שאלה אותי, מה הסרט האחרון שראית? וסיפרתי לה שראיתי את נהג מונית של סקורסזה ודנירו, הסרט מאוד מפורסם. והיא אמרה לי, תספר לי עליו, אבל אל תספר לי עליו, על העלילה, תספר לי על המבע הקולנועי, תספר לי על האומנות שבתוכו. ומצא לי עצמי ביום הורים, מדבר רבע שעה, ילד בכיתה בן 16, מדבר רבע שעה על נהג מונית, סרט מ-78 של סקורסזה. וזאת הייתה הפעם הראשונה שהרגשתי נורמלי, במידה כזו או אחרת, לא הרגשתי יותר מדי אוף מוזר. וזאת הייתה, קיבלתי הרבה לגיטימציות בחיי לעשות אומנות, אבל זאת הייתה הלגיטימציה הראשונה, וגדלתי בבית מאוד ליברלי, ותמיד תעשה רק מה שטוב לך, מעולם לא דחפו אותי לאוניברסיטה, היו לי הורים מאוד מאוד פתוחים, שזה מה שאני מאוד מאוד מוכיר, וגם אני חושב שלגדול בתל אביב, פותח לך המון דלתות מהבחינה הזו, אבל עדנה יצרה עבורי את הפעם הראשונה שמישהו הקשיב לי, באמת מדבר אומנות, שזה בערך מה שאני עושה כאן, ברגע זה. אז היה לי חשוב לשתף את הסיפור הזה ככה, ולהגיד כמה זו סגירת מעגל עבורי, שהמורה שלי ללשון, ואתם יודעים שאני תמיד מתבדח על העברית שלי, כי אני יודע במה אני טוב, אני יודע במה אני לא טוב. אני לא, העברית, השניים, אני תמיד מפספס שם, כי הטקסט הוא לא מתוכנן, אני לא מקריא, אני מדבר תוך כדי תנועה. אז אני חושב שזה הוביל אותי לחשוב על לגיטימציה לאומנות. אני חושב שכל אחד מאיתנו גדל במקום אחר, בתפאורה שונה, בואו נסתכל רגע על מסע הגיבור, אז לכל אחד מאיתנו יש מסע גיבור אחר. ולחלקנו יש לגיטימציה לעשות אמנות, אולי יש לנו חברים שהם אמנים, או הורים שהם אמנים, או היינו במגמת תיאטרון ונחשפנו לאמנות. וחלק מאיתנו לא נחשפנו לאמנות בשום צורה עד גילאים מאוד מאוחרים, אפילו 20, 30, 40, 50. וכשזה קורה, אנחנו מחפשים לגיטימציה. כלומר, אנחנו מרגישים שהסביבה לא מבינה אותנו, ביצירה שלנו, בהיגיון של למה אנחנו רוצים לכתוב, זה לא לוגי במיוחד לכתוב. אין הרבה לוגיקה בלכתוב. זה מאוד רגשי וזה הקסם הזה שאני תמיד מדבר עליו. ואני מפציר בכם לחפש לגיטימציה. כשיש לנו לגיטימציה ליצור אומנות, הרבה יותר קל לנו ליצור במרחב. אני אסביר מה הכוונה בלגיטימציה. לגיטימציה זה להשתתף בסדנת כתיבה. לפגוש עוד אנשים כמוני. דרך אגב, להאזין לפודקאסט זו לגיטימציה, זה להאזין למישהו, לאדם, במקרה זה אני, זה גם יכול להיות פודקאסטים אחרים, שחווה הרבה בעולמות האמנות וכאן כדי לשתף. ושים לב, אני לא משתף רק בדברים ה-happy happy joy, אני משתף המון גם על הפחדים שהיו לי והאתגרים שלי והטעויות שעשיתי והגישה שכאן הייתה נכונה וכאן לא הייתה נכונה. אני חושב שזה לגיטימציה, אני חושב שלדבר עם אנשים על כתיבה, אם זה לתת לאנשים לקרוא טקסטים שלכם, לא בכל מחיר, יש לי פרק שלם שעוסק בפידבקים, אני חושב שזה הפרק שעוסק בטעויות שעשיתי בכתיבה. לא, סליחה, זה הפרק שעוסק בשיעורים שלמדתי אחרי 25,000 תלמידים. שאני מדבר, אם לא האזנתם לפרק הזה, תאזינו ל... אני מדבר על איך לקבל פידבק, איך לדרוש ולבקש פידבק מהסביבה. ואני חושב שהמרדף הזה אחרי לגיטימציה, הוא מרדף אינסופי. אפילו אני מרגיש שאני כל... אני מתפרנס כבר 8 שנים מעולמות הכתיבה. זה כל מה שאני עושה בוקר עד ערב. אני תמיד אומר, מי שמכיר אותי יודע שאני עובד המון. אני מאוד נהנה מהעשייה שלי, אני מאדם שהחיים שלו תמיד מלאים בתנועה, וגם אני מוצא את עצמי עד היום מחפש לגיטימציות, זה בדברים קטנים. אז המפגש הזה עם עדנה בשידור חי, שככה הוציא אותי לרגע מהסנטר שלי, זה השיעור מאוד מאוד חשוב עבורי הלגיטימציה, על... תנסו רגע לחשוב מי האדם הראשון שנתן לכם לגיטימציה. יש כאן אנשים, כמו הביטוי גדלו עם כפית זהב בפה, גדלו עם מכחול. ביד. כלומר, אנשים שגדלו להורים, אמנים, יצא לי לפגוש לא מעט כאלה, והם מעולם לא צריכים שום לגיטימציה, כי הם גדלו בבית שהייתה בו המון לגיטימציה ליצור אמנות, בכל צורה זה היה מאוד לא שיפוטי. ויש אנשים שגדלו בבית שלאמנות לא היה ממש מקום. ואז כשאנחנו מנסים למצוא את המקום שלנו כיוצרים וככותבים, ואני יודע שהרבה מכם מאוד קשה להם להגדיר את עצמם, כסופרים, כיוצרים, ככותבים, הם פשוט אנשים כותבים. אנשים שבמקרה כותבים. וזה בסדר, גם לי לקח שנים לקרוא לעצמי סופר, או להגדיר את עצמי באיזושהי צורה. אבל אני מציע לכם לשאול את עצמכם, האם יש לי בחיים מספיק לגיטימציה, בן הזוג, בת הזוג, הילדים, ההורים, האם הם מבינים את זה? האם אני מסתיר את זה? האם אני מדבר את זה החוצה? האם אני מתנהג את זה החוצה? שוב, כל אחד במקום שנוח לו. אני תמיד אוהב לספר את הסיפור של אני, בגיל 14, גדלתי בתל אביב, נוסע באוטובוס של דן, לבית הספר, לא לנו סמארטפונים כמובן, יש שם מחברת וכותב, אבל מסתיר, תמיד מסתיר. למה? אני לא יודע, זה לא היה מגניב, אז היום זה אולי טיפ טיפה יותר מגניב לכתוב לילדים בחטיבה ובתיכון. לי זה הרגיש שאני, הרגשתי תמיד הצורך להסתיר את זה. זה אומר שלא הרגשתי שיש לי לגיטימציה לדבר על אמנות. אולי פחדתי שיצרקו עליי, אולי פחדתי שאני לא כותב טוב. אני לא יודע בדיוק מה עבר באותו ראש של ילד בן 14 שכותב במחברת יום יום בדרך לבית ספר ומחביא את זה. גם גונס את זה, זה הכל נזרע. אני לא יודע איפה הטקסטים האלה, הלוואי שהייתי מוצא אותו. אבל אני חושב שזה היה שיעור מאוד מאוד טוב. אז התחלתי דרך הסיפורים הקצרים ואז דיברתי על עדנה ליפשיץ. תודה לאל שהכרתי אותך. ואני רוצה להודות לכל אחד ואחד מכם. שגם האזנתם לפרק הזה וגם אתם חלק מהמסע הזה וחלק על זה שאתם נותנים לי לגיטימציה. לדבר אומנות. בכמעט כל יום, כמעט כל יום בחיי אני מדבר אומנות בזכות הלגיטימציה שהמאזינים לפודקאסט נותנים לי והצופים ביוטיוב נותנים לי והמשתתפים בסדנאות והחברים בניוזלטר וברשימת הדיבור ובאתר ובאמת זו זכות אדירה. אני רוצה להגיד לכם תודה. ואנחנו ניפגש כרגיל בפרק הבא של שעת כתיבה. להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.